Here we go.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב מאזינים יקרים, לא שומע את עצמי, ערב טוב מאזינים יקרים, ערב טוב לאריה מליניאק.
ואת בטח מצפה שאני אגיד ערב טוב ליאת רון.
נו, הגיע הזמן אחרי כל כך הרבה תוכניות, מה קורה תגיד?
סדרת חינוך את עושה לי.
בבקשה ומצליחה.
תגידי, את בטח אתמול צפית בגמר גביע המדינה בכדורגל.
האמת שלא צפי, למה אתמול? זה לא היה אתמול.
שישום. הזמן עובר מהר.
טוב, עזבו, אני מוציאה אותו מהספורט. איציק, תוציא אותו מה...
אולי את לא יודעת, אבל הספורט זה רק ההובי שלי.
ברור, ברור, כן, מה?
אוקיי.
אתמול הייתי חגיגות, אבל לא היה לדעתי זה, כן.
אז נעשה צדק.
אוקיי.
יחסי.
נו.
הפועל באר שבע זכתה בגביע, מכבי חיפה באליפות.
למה צדק? צדק מבחינה חלוקתית.
אני אוהב שמחלקים.
לא לשים הכל בסל אחד. אוקיי.
אממה, ההצלחה עולה ביוקר.
למה עולה ביוקר?
מכיוון שעכשיו כל השחקנים שחושבים שצמחה להם רגל שלישית, רוצים תוספת, מה? בתור אלוף מגיע לי יותר. ועכשיו מתברר שיאנקה לשחר ואלונה ברקת, שאני ממש לא דואג לחשבון בנק שלהם.
של שניהם אגב.
של שניהם. אוקיי. תשמעי. הם הולכים לשלם על הדבר הזה ביוקר, לדעתי, גם ליהנות מזה.
למה?
כי זה הבייבי שלהם, זה הצעצוע.
תסביר לי, אז אני רוצה רגע להיכנס כאן.
למה אנשים נכנסים לדרק הזה?
למה נכנסים בכלל לספורט? אני ריאנתי את יואב קץ, ריאנתי לא פעם את ינקה לשחת. אני שואלת, אנשים למה? למה, מה? אתם רוצים? תעשו מדורה בחצר, תדליקו שטרות, תהנו לא פחות לדעתי.
בשביל שאנחנו נדבר על זה ברדיו, ויהיה להם עמודים שלמים בעיתון.
הבנתי.
בשביל מה את עושה מה שאת עושה?
לעתים יש לי איזו תחושת שליחות, אבל זה ממש לפעמים.
רגע, לפני תחושת השליחות שלך, לפני תחושת השליחות שלך, התגנבה שמועה לאוזניי.
איזה שמועה התגנבה, כפרה. נו. טוב, מצמיקים, כן, שתהיו לי בריאות ובריאים.
מזל טוב ליאת.
תודה, מותק.
ההבדל בין גבר לאישה, שאישה מסתירה את הגיל, אני משוויץ בו.
אני לא מסתירה את הגיל, אבל בוא נגיד שאני מובכת עכשיו למוות, כן? בסדר, לא נורא. גם לי מותר לפעמים לחטוף, כן.
אז שיהיה לך במזל, חיבור גדול.
תודה.
ומה יש לך להגיד
לנו? ומה אני אשבית? בוא נשבית פה משהו, מה יש? אחרי שהרמתם לי, נשבית. אז תראה, יש את הסיפור של הסחירויות. אתה יודע, אנשים עכשיו מקבלים צריכות טלפון לא נעימות מהמזכירים שלהם.
את מדברת מהפוזיציה.
אני לא מדברת מהפוזיציה דווקא, הפוזיציה שלי סגורה שנים קדימה.
אוקיי.
אבל כן, מרימים טלפון ואומרים, חביבי, כמה שילמת? 7, תשלם 10. למה?
ככה.
בדיוק.
כי אפשר.
בדיוק. ואני אומרת, חברים, כשאתם יוצאים לקלפי בפעם הבאה, אנא בחרו במי שיחזיר לחוק סחירות הוגנת ההוא של סתיו שפיר ורועי פולקמן, שאינם בכנסת כרגע, חברי הכנסת לשעבר, שרצו לעשות איזשהו גידור לסיפור של הסחירות.
לטירוף.
כן, עשו חוק, באמת הביאו חוק מקסים, שיקרו לו את האימא, מה שנקרא, הפכו אותו למשהו חסר שיניים, חסר תוחלת, חסר שום דבר, הסחירות הוגנת הזה, אבל... אולי הגיע הזמן, אתה יודע, אני בעד תחרות, אני בעד שוק חופשי, אני נגד השתוללות. כי גם אתה יכול לומר את אותו דבר בסופרים, אוקיי? או שכל אחד ייקח כמה שמוכנים לשלם לו, לא.
לא.
גם לטירוף צריך לשים סוף.
למשל, אני מאוד רגיש לזה שפוגעים לאנשים בהכנסה.
אוקיי.
ובפרנסה.
דור.
אבל, ליבי, איך נאמר זאת? לא יוצא לפגיעה במנהלי מהנדסי ומתכנתי וויבוס.
ההייטקס.
כל אלה ההייטקס
כן.
שהוציאו מיליונים במקום לתרום אותם לאנשים באמת שאין להם מה לאכול ויש כאלה. אז עשו מסיבות באים טרופים וכל זה. חבר'ה. ממש אני שמח שהחריגה הזו נגמרה.
האמת היא שאני לא שמחה לעד, אבל אני כבר, מכיוון שאמרתי לך כבר שאני כל שבוע נפגשת עם חברים מההייטקס, מחברות שונות, בדרך כלל יוניקורנים.
הבן שלי מההייטקס.
גם הבן שלי מההייטקס.
אוקיי.
אוקיי, הוא גר אצלי בבית, גם שלך. בקיצור, אז
לא,
מה שאני...
לא, שלי לא.
אוקיי, אז שלי כן.
כן.
אז אני כל הזמן אמרתי להם, חבר'ה, זה לא... יישאר כך
נכון.
לעד, זה לא יישאר לבד. מה בתוכנית, יקירי?
יאללה, במקרה הכינותי. המשבר במערכת החינוך. בהסתדרות המורים נערכים לקראת יום שני, מועד הפגנת הענק ברחבת מוזיאון תל אביב. וואלה, מאז שסגרו את כיכר רבי,
הפגנת ענק
זה 200 איש.
מצטמצמת לבלוק.
מורי התיכונים וחטיבות הביניים נוקטים כבר יומיים עיצומים במחאה על הרפורמה שיוזמת השרה שאשא ביטון. יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, תהיה אורחת התוכנית ותסביר מדוע יחסי העבודה במערכת החינוך על סף פיצוץ. ניסיתם להשיג דרכון באחרונה?
כן.
ברור. האם הצלחתם?
לא. חצי, כן.
גיליתם שפג תוקף הדרכון שלכם ובעוד שבועיים אתם אמורים לנסוע סוף סוף לחול? הסיכוי שתשיגו דרכון בר תוקף נמוך מאוד. תורי ענק של נוסעים ישראלים מציפים את לשכות האוכלוסין, וראש הרשות תומר מוסקוביץ' יסביר לנו מדוע נוצר הפקק, והכי חשוב, האם יש סיכוי לפתרון?
לא.
בבורסה בתל אביב, מסחר תנודתי, ושוב עליות שערים אחרי שבוע של ירידות חריפות.
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה מיכל קדוש, על השידור איציק אהרון, ובדיגיטל דוד זבולוני ושמעון גולן, ואנחנו פותחים בכותרות. בחודש אפריל שוב ירידה בהיקף המשכנתאות שנטלו רוכשי הדירות. על פי נתוני בנק ישראל, היקף המשכנתאות הסתכם בקצת יותר מ-10 מיליארד שקלים. אלון גלזר מלידר ושוט מסביר.
לא מדובר בשיא, כאשר ראינו את השיא בתחילת השנה, אבל עדיין מדובר ברמות של משכנתה גבוהות מאוד. כשראינו גם בתוצאות של הבנקים וגם במה שאנחנו שומעים מהבנקים, הבנקים שמחים לתת עוד משכנתאות, ואני מניח שנמשיך לראות בחודשים הקרובים משכנתאות בקצב די גבוה. מצד שני, אפשר אולי לייחס את הירידה מסוימת בקצב המשכנתאות לתחילת התהליך של עליית הריבית. ככל שהריבית היא יותר גבוהה, אנחנו נראה כנראה קצת פחות משכנתאות, ואולי גם קצת פחות טירוף בשוק הדיור, מה שכנראה יעשה טוב לכולם.
הרשות להגנת הפרטיות בודקת מדוע ביקשה שטראוס פרטים אישיים מהצרכנים במסגרת הריקול. מפקחי הרשות בדקו היום במשרדי החברה את סוגי המידע שאספה החברה מהצרכנים, דרכי האבטחה של המידע והשימושים שנעשו בו. על פי נתוני שטראוס, 150 אלף צרכנים פנו אליה בבקשה לקבל החזר בעבור המצרכים שנדרשו להחזיר בחשד שהם מכילים סלמונלה. בדיקת המועצה לצרכנות מעלה כי מאז חול המועד את בוצע הריקול של מוצרי מפעל הממתקים של שטראוס, נרשמה עלייה ממוצעת בשיעור של 5% במחיר כל המוצרים בשוק השוקולד והממתקים. במועצה לצרכנות מדגישים כי העליות אינן אחידות בכל הרשתות, ויש רשתות שבהן לא חל שינוי ואפילו נרשמה ירידה במחירים. עורכת הדין הדס יעקובסון ארידור מהמועצה לצרכנות מסבירה.
עליות המחיר הן על מקוממות, ושוב מטילות את מלוא הנטל על הצרכן. בין אם עליות מחיר הן נעשו על ידי הרשתות הקמעוניות, המנצלות את היות הצרכן לקוח שבוי, וחסר אופציות לרכישה לאור התרוקנות המדפים במוצרי הריקול, ובין אם נעשו על ידי יצרניות המוצרים החלופיים, שלא הסתפקו בקבלת נתח שוק גדול יותר. כתוצאה מירידת מתחרה מהותי, הצרכן שוב נדרש לשלם את המחיר.
הסכם ראשון מסוגו לשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי בין ישראל למרוקו, שרת המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן, חותמת על ההסכם. שכולל שיתוף פעולה בתחומי טכנולוגיה חקלאית רפואית של תעשיית הרכב והחלל.
במרוקו אתגרים מאוד גדולים ויעדים שאפתניים בנושא המים, ההתפלה, האנרגיה המתחדשת, החקלאות והאקלים. לתעשייה הישראלית ולתעשיית ההייטק והטכנולוגיות בתחומים הללו יש הרבה מה להציע למדינת מרוקו, וההסכם הזה הוא גם הזדמנות עסקית אבל גם עוד הזדמנות לחבר בין העמים. כי בסוף ממשלות חותמות על הסכמים, אבל אנשים הם שעושים את השלום.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומיד חוזרים.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כן, אנחנו עכשיו רוצים לומר ערב טוב ליפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים.
שלום וברכה.
איך מתקדמות ההכנות לקראת ההפגנה הגדולה בשני בצהריים? לכבודר מפסיקים ללמוד, נכון? יותר מוקדם.
כן, אנחנו כידוע אחרנו סכסוך עבודה, מאחר והאוצר ממשיך לצערי גם היום, המסע ומתן ממשיך לגרור רגליים. וממשיך לגלות אטימות מוחלטת למצב הקשה ולמשבר שבו נמצאת מערכת החינוך. ולכן אנחנו ביום שני בשעה 6 ברחבה של המוזיאון תל אביב נגיע לזעוק את הזעקה של השבר הגדול, אני חושבת, זה המשבר הגדול של מערכת החינוך, כי זה בנפשנו. לא מדובר רק בשכר, מדובר במצב הקשה שמעולם, אני חושבת שאנחנו, אני כבר 20 שנה כבר במערכת בתפקידים כאלה ואחרים, ובהישרדות המורים, ומעולם לא היה מצב כזה של נטישה המונית, שהיא לא מפסיקה, זאת אומרת, זה הצונמי הגדול עוד מחכה לנו, כי רבים גם מחכים לסוף השנה, ורבים גם מחכים לראות מה יעלה בגורלו של הסכם השכר, שמשנת 2019 אנחנו כבר ללא הסכם שכר, לאחר 4 סבבים של בחירות, וקורונה. אני חושבת שאנחנו באמת גילינו אורך רוח, סבלנות רבה, אבל זהו, אי אפשר יותר, אי אפשר לשתוק יותר.
גברתי, ערב טוב. למרות שאת אומרת שמעולם לא היה גרוע יותר, לי זה נראה ונשמע כמו סרט שכבר היינו בו.
אריה, אני רוצה להגיד לך שאף פעם לא היינו במצב כזה של נטישה.
יכול להיות, לא, אני מדבר על איזה רוטינה, כמו שאנשים לא מאמינים שבאחד בספטמבר אין שביתת מורים, את יודעת, זה כבר משהו שנשמע כמו, את יודעת, סרט שהיינו בו.
אבל אתה רואה שאנחנו לא מחכים לאחד בספטמבר, כי אנחנו מגלים אחריות רבה שהמדינה בממשלה הזאת לא מגלה, ואנחנו באים ומטרים על המצב, כי מנהלי בתי הספר לא יכולים לפתוח את שנת הלימודים, לא יכולים להיערך לקראת פתיחת שנת הלימודים, כי חסרים להם הרבה מורים, ואני מדברת על גננות, אני מדברת על מורים ביסודי, בחטיבות הביניים, וגם בתיכונים חסרים. כך שאי אפשר להיערך בכלל לפתיחת שנת הלימודים.
תגידי,
זה מצב שלא היה.
אתם הסתדרות נפרדת מההסתדרות הכללית, נכון?
נכון, אנחנו הסתדרות המורים
אבל, עצמאים. אבל, את יודעת, אני מצפה, בתור בן אדם שצופה מן הצד, ויש לה אולי נכדים במערכת החינוך, אני מצפה שההסתדרות הכללית, למרות שאתם לא שייכים אליה, אלה שדאגו אפילו לעובדי קבלן, יעשו משהו, איזה צעד של סולידריות לצעדים שלכם.
טוב, אני לא נכנסת מה קורה במקומות אחרים, כרגע ידוע לך רק עכשיו עם סיבוב בחירות.
ואת מרוצה מהם למדתי... אגב, יפה, אם כבר אנחנו מדברים. אני שואלת אם את מרוצה מהבחירה.
הבחירה היא לא קשורה אלינו, זה הציבור שלהם בחר, עובדים שלהם, בחרו את הבחירה שלהם, וצריך לכבד כל בחירה, אנחנו לא קשורים פשוט.
אבל אולי הוא יגבה אותך, זה חשוב שארנון בר דוד יגבה אותך, הוא מגבה גם עצמאים, אז בטח את המורים.
טוב, זה החלטה של ארנון. אני למדתי דבר אחד, שאין לנו על מי לסמוך, חוץ מאבינו בשמיים, צריך לסמוך רק על עצמנו. אני בהחלט מצפה, אריה, מאחר והבעיה היא באמת כלפי התלמידים, היא בעיה קשה מאוד, שההורים עלולים להתקל איתה, זה לא אם תיפתח שנת הלימודים, אלא גם איך תיפתח שנת הלימודים, את מי הילדים יפגשו בפתיחת שנת הלימודים, איזה גננת יפגשו, איזה מורה, איזה מנהלת, על כך אנחנו נלחמים, אנחנו רוצים את האנשים האיכותיים יותר במערכת, ואנחנו רוצים גם שיישארו, כי אנחנו רואים את הנטישה, שמה שקורה עכשיו זה לא רק הצעירים פה עוזבים את המערכת, נוטשים אותה, אלא אנחנו רואים גם בעלי ותק של 15 ו-20 שנה ו-24 שנים, ששמים את המפתחות.
אבל הבעיה, את יודעת שהבעיה היא בעיקר עם אלה עם המשכורות הנמוכות, ואלה שעכשיו מצטרפים למערכת, ואם רוצים למשוך עוד מורים, תראי, יש קונסנזוס הזה שחייבים לנער את המערכת, ושמערכת הלימודים, אני אומר באופן כללי, גם התיכוניים, בעיקר התיכוניים אולי, וחטיבות הביניים לא נותנות מענה לחיים עצמם.
לא, אני חושבת שאם נדבר על החטיבות ביניים, אני מייצגת את החטיבות הביניים, אנחנו הארגון היציג בחטיבות הביניים, אנחנו שגם, אני חושבת שנתנו גם את המענה גם עוד בשנה הקודמת, שכאשר שרת החינוך פנתה אליי, ואמרה שהיא רוצה לעבור כפיילוט בחטיבות הביניים, לחמישה ימי עבודה, ואנחנו פשוט דרשנו שיהיו 5 שעות מהשהייה, פשוט יעשו את בבית, ויתאפשר למורים, שלומדים בתארים אקדמיים והשתלמויות, אז זה 4 ימי עבודה.
אז איך פותרים את הבעיה של המשכורות הנמוכות?
אתה יודע מה, בואו רגע נעצור פה שנייה, יפה, סליחה, בואו נשמע דברים שאמרה לנו רעות קורמן, מורה שנאלצת לסיים את תפקידה.
אני אני עוזבת בצער רב, כן, בעל כורחי. הגעתי מתוך בחירה גדולה שזה מה שרציתי לעשות בחיי, להיות בוגרת משמעותית לילדים באוכלוסיות מורכבות. אני חושבת שזו הייתה שיחה עם חברה לפני פחות מחצי שנה, שהיא אומרת לי, מה, זה מה שאת מרוויחה? יש לי פקידה אצלי במשרד שמרוויחה יותר ממך.
אפשר לשאול כמה זה מה שאת מרוויחה?
אני מדברת בנטו, כן?
כן.
7,200 שקלים.
כן, זה שודר ב-7-9, אצלנו כאן ב-103. יפה, אז למה לא לשים באמת את הדגש רק על המורים שמרוויחים באמת 5,000, 7,000 שקלים נטו?
אני רוצה לומר דבר כזה. אנחנו כל עובדי הוראה במדינה, כל עובדי הוראה במדינה זה כמעט 130,000, ללא הסכם שכר מסוף 2019. אנחנו באים ואומרים, צריך קודם כל לתת את מה שמגיע לכולם, צריך לתת תוספות שכר ולתגמל את כולם. אנחנו גם אומרים שכן צריך לתת, ואנחנו מוכנים גם לתת יותר למורה המתחיל, וגם לתמרץ אותו בשנים מסוימות כדי שישאר במערכת. אנחנו לא נגד המורים המתחילים, אנחנו בעד המורים המתחילים. מה שעושה האוצר, כמו תמיד, את הספינים שלו, הוא פשוט רוצה לסכסך בין המורים המתחילים, בין המורים הוותיקים, ואנחנו לא ניתן דבר כזה, וכולנו באמת מאוחדים גם להפגנה. החשובה הזאת, יגיעו גם מורים ותיקים, גם יגיעו מורים...
וגם מורים, גם מורים ארגון המורים, האם אתם מתואמים את ורן ארז, כי איכשהו יצא ששניכם עושים את הסכסוך עבודה ביחד?
לא, א', אנחנו לא מתואמים, גם ההפגנה היא של, בעיקר של הסתדרות המורים, היא רק של הסתדרות המורים, אני לא חושבת שהם מארגון המורים יצטרפו, ולא רק שגם הם לא עושים הפגנות, אלא עושים דברים אחרים, ההפגנה היא נטו של באמת, של חברי הסתדרות המורים ו-120,000 חברי הסתדרות המורים וכמובן שלראשונה אנחנו גם הכנסנו את החינוך המיוחד. אני רוצה לומר דבר מאוד חשוב. הזעקה היא לא רק על השכר, חברים, זה לא רק השכר. יש דברים נוספים מעבר לשכר, יש גם את התנאים הנוספים. אבל אם באמת אני אומרת שאם שר האוצר לא יתערב במצב הקשה, בראש הממשלה ששר החינוך שיודע את המערכת, מכיר את המערכת, כולם פשוט ממלאים את פיהם מים. זה לא יכול להיות המצב הזה. כשאנשים פשוט איכותיים עוזבים את המערכת, אין מי שיכנס למערכת, 7,500 עובדי הוראה ביקשו חל"ת ושבתונים, 1,800 עובדי הוראה פורשים.
יפה, אבל
לא
בואי נהיה...
יש ירידה של 20, בין 20 ל-25.
אין לזה ויכוח. תשמעי.
אז את מי אתם רוצים במערכת? אתם רוצים בינוניות? זה מה שאנשים יקבלו. יקבלו מערכת בהחלפה. יגיעו כל יום לבית ספר וכל יום ימצאו דמות אחרת.
יפה, אין איתך ויכוח. אני חושב שהציבור, אם מסכים על משהו, זה על ירושלים, על צהל, ועל זה שהמורים דפוקים מבחינת שכר. יש על זה הסכמה, אני חושב...
לגמרי.
יש קונצנזוס. את מתפרצת דלת פתוחה. השאלה, האם הפגנה היא טובה לאייטם בחדשות של 8, או אתם הולכים גם, למרות שאני לא יודע מה אפשר לעשות לפני 1 בספטמבר. מה, אתם לא תשבטו ביולי?
לא היו מסיבות סיום, אה?
חברים, יש לנו הרבה דרכים, הסכסוך העבודה מאפשר לנו הרבה דברים לעשות, ואנחנו נקוד בכל הצעדים, אנחנו עושים את הצעדים שלנו בצורה מאוד מושכלת, אנחנו קודם כל עושים את ההפגנה, אני חושבת לראשונה בתולדות המדינה, שהולכת להיות הפגנה באמת גדולה, כדי באמת לזרוק, כולם מסתכלים שבאמת המורים, ובאמת האנשים נכנסו למערכת מתוך אידיאל, מתוך שליחות. אתם יודעים, פעם הם היו בקושי גומרים את, ה, את, ה, את, ה, את החודש. עכשיו הם לא יכולים להתחיל את החודש, זה כן, לא יכול להיות.
עוד שאלה, כן.
ראשון לחודש, שבראשון לחודש האנשים שפותחים תלוש מזכורת צריכים להיות שמחים, ופה מרגישים מושפלים ובזויים. לכן, אם נצטרך להשבית המערכת, אני מודיע אחד משמעי, אנחנו נשבית את המערכת, ללא היסוס. כי המערכת כרגע נמצאת בקריסה, היא קרסה. אנחנו רוצים להציל את מערכת החינוך מקריסה, וזה הזעקה של האנשים שיושבים שם, והם פשוט נמצאים במגדל השן, ופשוט לא מעניין אותם כלום, חוץ מההישרדות הפוליטית שלהם, על וי וילחמו, כמו שהם מלחמים על ההישרדות הפוליטית שלהם, שילחמו על ההישרדות של מערכת החינוך.
בואי, אנחנו צריכות להיות ריאליות, בואי, זה לא יקרה בחיים, אבל אני רוצה לשאול אותך...
כשהמערכת תקרוס, הם כבר לא יהיו פה.
בטח, הם כבר יהיו בג'וב הבא, אל תדאגי, מתוגמלים היטב. השאלה שנשאלת היא, האם הדרישה של שרת החינוך והמנכ"לית שלה לשנות את לוח החופשות? האם ניתן לקרוך את זה בהסכם השכר שאתם מתכוונים לחתום עליו? כי אולי באמת, יפה, הגיע הזמן לעשות איזושהי רוויזיה בדבר הזה.
אז בואו נעשה ככה. נעשה סדר בבלגן מה שנקרא. אני רוצה לומר שקודם כל, צריכים לתת לנו מה שמגיע לנו. לא להגיד לנו, תנו לנו ואז ניתן לכם. זה לא יעבוד.
אבל זה טבעו של מסע ומתן. זה טבעו של מסע ומתן.
השיטה הזאת של הסחיטה לא תהיה, לא תקום, ובטח לא במשמרת שלי. אני רוצה להגיד לך ששוחחתי גם עם שרת החינוך. שרת החינוך לא אמרה את הדברים האלה, מה שהיא כן אמרה. קודם כל, תיתנו לעובדי הוראה מה שמגיע להם על פי ההסכם. תשלמו להם מה שצריך. הנושא של החופשות, יולי ואוגוסט, אני מודיעה בצורה חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים. לא יזוז יום אחד ולא ישתנה יום אחד מיולי ואוגוסט. המורים זה תנאי עבודה שלהם, לכל עובד יש במדינה תנאי עבודה, גם לנו יש את תנאי עבודה. תראו, כולם מדברים על החופשות, ואם כל החופשות אף אחד גם לא רוצה להיכנס למערכת החינוך. אבל אני אומר לי, מה קורה עם איסור חג? אמרתי, חברים, אנחנו לא נעלים שום דבר, אנחנו פתוחים לדבר, במסע ומתן אתה מביא את כל מה שאתה רוצה לדבר, כל אחד והצד שלו. נסיים את כל מה שצריך לתת לנו ונקבל והדרישות שלנו, אנחנו פתוחים לשמוע. אני לא אומרת כן, אבל אני לא אומרת גם לא. אבל קודם כל ובראש ובראשונה, לתת לנו את מה שמגיע. שום דבר אחר לא יהיה לפני.
אז לסיום במשפט, סוף אוגוסט, אנחנו נדע רק אז האם שנת הלימודים הבאה תיפתח?
אני רוצה לומר לך, זה לא רק אם שנת הלימודים תיפתח, א', אלא איך היא תיפתח, ועל זה, מזה אנחנו כל כך חוששים. אנחנו חוששים מאוד שאם האוצר ימשיך להתנהל ולגרור רגליים, אז המערכת פשוט, ההורים יהיו, בוא נגיד, ההורים יסבלו מאוד. יסבלו מאוד כי גנים יסגרו, כיתות יסגרו, כי לא יהיו מחנכים מספיק מחנכים, לא יהיו מספיק מורים מקצועיים טובים ואיכותיים, וגם לא יהיו גננות. ואנחנו רואים שמאה גנים כבר עכשיו נסגרו ברשויות. מאה גנים, שזה דבר כזה, מספר כן, כזה מעולם אוקיי. לא היה. לכן אנחנו, אני אנצל את הבמה הזו ברשותכם.
כן, כן, ממש
ואני
משפט,
אומר בצורה
כן.
חדה ושמעית. אני קוראת גם לציבור, חברים, זה מדובר בילדים שלכם, מדובר בנכדים שלכם, בואו תתמכו בציבור העובדי ועובדות הוראה העיקרים שעובדים במסירות רבה, כי הגיע הזמן באמת לתת להם ולתגמל אותם בהתאם.
יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים האלה, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה גם לכם.
כן, ואנחנו עוברים מיד לדיווחי התנועה עם מיכל שלנו. אנחנו כאן, אתה לא תאמין, ראית? אופ, נפתח לנו מיקרופון.
איציק, תתעורר.
לא, איציק כאן מסכן, קשה, מה? זה לא קל לסבול אותנו. אבל אנחנו רוצים להרים פה ולומר ערב טוב לתומר מוסקוביץ', ראש רשות האוכלוסין.
ערב טוב.
הגירה והאוכלוסין, לא?
רשות האוכלוסין והגירה.
האוכלוסין והגירה, כן, אוקיי.
ערב טוב, מזל טוב ליאת לבת מצווה של הילדה, הבנתי שגם ליום הולדת.
טוב, חברים, היה מאוד נעים היום, בואו, יש מישהו?
יש גם חדשות דרך אגב לגבי החתול, אם אתה לא יודע.
זה עד כדי ככה מודיעים שלי, אין לנו מגיע.
תקשיב, חתול הלך לאיבוד יומיים, מצאנו, אבל הכל טוב, אז בוא תגיד לנו איך לנו הכל טוב יהיה עם התורים הענקיים בדרכי חידוש הדרכונים.
אני קראתי את הטור שלך בוואנה וממש הרגשתי את המצוקה.
אז אולי אני אספר למאזינים.
ולמי שלא קרא את הטור.
אני כל כך שמח. היא תיארה מצב ש...
אני אתאר, מה אכפת לך? בוא נתאר, הנה מפי הסוס או סוסה, איך שתרצה. אז ככה, אני רציתי להוציא דרכון, לחדש דרכון לביתי בת המצווש, שוויתרה על המסיבה, ואמרה אני רוצה טיול לחול, סבבה. לא התעוררתי מהיום להיום. התעוררתי לפני 4 חודשים, שזה זמן סביר, תומר, אתה מסכים איתי? לחדש דרכון. יופי. התחלתי להיות ציידת תורים, אריה, כמו שאתה רואה אותי, אישה עדינת נפש ומקסימה, מתעוררת לה בלילה, מתעוררת לה בבוקר, לפני שכולם מתעוררים, כדי לתפוס תור, לא הצלחתי. הדבר היחיד שהצלחתי, אחרי שהשתמשתי בטלגרם, אתה מכיר, יש שם איזה בוט כזה של ניסו מזוז, זה אלוהים ניסו מזוז, זה איזה מישהו שימציא בוט שמוצא לך תורים, אנשים שחפשים תור, זה מאלוהים בה. בקיצור, מצאתי לשבעה ביוני, אתה יודע איפה תומר? בחדרה. לא אכפת לי לנסוע לחדרה, רק שיהיה דרכון. בקיצור, לא טוב לנסוע בשבעה ליוני לחדרה, כשאתה רוצה לטוס בעשרה ליוני, כי לא תקבל את הדרכון בחיים, בחיים, בחיים.
נכון, נכון.
יופי. ואז אמרתי, נלך לנתב"ג, מה לעשות, נשלם כפול 3, מגיע לי, אני אזרחית רעה, שלא משלמת מיסים כחוק כנראה, ומגיע לי ללכת ולשלם כפול 3 של דרכון שיכולתי להוציא, כפול 3, כי שיכולתי להוציא נורמלי.
אז יש דרכון?
לא, אין דרכון. אין דרכון. אמרתי, רגע, אז אולי הנה פתחו את הזמני. נכון? פתחו איזה לשכה זמנית כזאת,
נכון,
כיפית.
נכון, בקניון האלו.
יפה, כיף גדול, איזה יופי, קלאב, צ'ק, צ'ק, רק כפול יעלה לי. לא נורא, לא 3 פעמים, כפול. לא הצלחתי להשיג תור. וגם כשהם פתחו 17,000 תורים,
זרקה אותי המערכת, קיביני מת החוצה.
תשמע, תומר, זה נשמע כמו הטענות לשרת התחבורה שיש פקקים.
לא, לא, אז בואי אני אגיד לכם. קודם כל, הכל נכון חוץ מהמשפט האחרון. אני אגיד לך מה קרה לך עם האפליקציה. קרה לך מה שקרה לי. את נכנסת לי אחרי שהייתה איזשהו זמן פתוחה, ואז היא זורקת אותך. תצאי החוצה לגמרי, לגמרי, תיכנסי ותראי שיש תורים, יש תורים לחודש יוני, אנחנו פתחנו 17,000 תורים ליוני, נכנסים יותר מ-1,000 איש ביום, ובאמת את הנושא של הדרכונים הזמניים פתרנו, ברוך השם, למעט נושא המחיר שתכף אני אתייחס אליו, ובוא נתאר רק את המילים בצורה, נתאר את הסוגיה בצורה כללית. עם היציאה ממשבר הקורונה, מאות אלפי אזרחים שלא חידשו, שהדרכון שלהם פג ולא היו מורים לחדש אותו, אם הם היו רוצים כמובן ב-2021, לא חידשו אותו ובאים היום, אגב תופעה שקורית בכל העולם המערבי, גם בארצות הברית, גם באנגליה וכו', הגענו למצב שבו אם בינואר עשינו 120 אלף דרכונים, אתם יודעים כמה עשינו במרץ? 180 אלף דרכונים, וכמה נעשה במאי? כנראה 200 אלף דרכונים, כלומר אנחנו שוברים, רק הביומטרי, אני לא מדבר על הזמנים, אנחנו שוברים כל חודש תסיעים של עצמנו,
okay.
וזה קורה בגלל עבודה מאוד 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 קשה וראויה להערכה של העובדים שלנו, ותוספת עובדים שאנחנו מוסיפים כל הזמן. אבל, כל זה לא מספיק, כי קורית צריך לעשות עוד שני דברים. אחרי שכבר קיבלת סוף סוף את הדרכון, ואת אמרת שלא יספיק לדרכון להספיק להגיע תוך כמה ימים, זה בגלל שהדרכון הביומטרי לא מיוצר בלשכה, אלא במפעל מרכזי בירושלים, וגם שם התחיל כבר להתפתח פקק.
ואם הוא לא ביומטרי? סתם שאלה.
שנייה, אני עד הגיע. לכן, הדרכונים הביומטריים הוספנו משמרת שנייה שהתחילה לעבוד אתמול, במפעל הייצור הדרכונים המרכזי שלנו, ובעזרת השם, בעוד כשבועיים נפעיל גם משמרת שלישית, כלומר, המפעל הזה יעבוד מסביב לשעון, וזה יסגור את הפער שבין התור הביומטרי לבין קבלת הדרכון. אבל, כל זה לא מספיק, כי עדיין יש אנשים שרוצים לטוס עכשיו, כמוך ביוני. ולכן הקמנו את הלשכה לדרכונים זמניים מול קניון איילון. אגב, בווייז, אל תכתבו כתובת, אל תכתבו כלום. תכתבו מרכז הנפקת דרכונים זמניים, אתם תגיעו בדיוק למגרש החניה הגדול של המתקן הזה. ושם אתה מקבל את הדרכון במקום, כי זה לא דרכון ביומטרי, זה דרכון שהיה בעבר טוב לשנה, ועכשיו טוב לשנתיים, ואת מקבלת אותו אחרי כמה דקות של המתנה. אז אנחנו עכשיו נמצאים במצב הרבה 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 יותר טוב, ברוך השם, מהמצב שאת תיארת בטור שלך, באמת, באמת
אבל לא, אבל תקשיב, גם אנשים שמנסים להשיג תור לזמני הזה, כי אתם לא נותנים לאנשים לעמוד בתור, הם חייבים להזמין תור מראש.
נכון.
המערכת הנפלאה שלכם, ואני אומרת את זה, קודם דיברנו על ההייטקס, מי שקורא לעצמו הייטקס, עם המערכת הזאת, צריך לתת לעצמו שתי סתירות לחי, כן?
מה, את מעדיפה מכות?
לא, אני מעדיפה מכות, אתה יודע מה? אני אגיד לך למה אני מעדיפה מכות, כי כשאני יושבת שעה ומנסה להזמין תור, וזורקים אותי כל הזמן החוצה בגלל בעיות, אני צריכה קוד הבטחה, קוד הבטחה, תקשיב תומר, זה לא
חי. לא, אני ממש מצטער, אני אומר לך, יכול להיות שפשוט היית פתוחה יותר מדי זמן המערכת, תצאי החוצה, אני עושה את זה כמה פעמים ביום, זה קל מאוד, את נותנת, נכנסת, כותבת את מספר הזהות שלך, מספר הטלפון שלך, מקבלת קוד,
ניסיתי עם סבין המקסימה שלך, המקסימה, דוברת המקסימה של רשות האוכלוסין והגירה, גם היא, יפה, הנה, גם היא אמרה אפליקציה לא עבדה כנראה זמנית, זה לא עובד, זה טכנולוגיה פשוטה, ומת הסייבר, אלוהים.
ליאת, עכשיו הכל טוב, אם הייתי מתנרם לפני שבוע, הייתי הרבה יותר מתנצל מאשר עכשיו, האפליקציה עובדת, השרה נחתה אותנו היום, לדאוג שתמיד, תמיד, תמיד יהיה תורים לפחות, ללא יותר משלושה שבועות במרכז הזמני, ואנחנו באמת רואים את האור בקצה המנהרה.
יאללה, גמרנו עם הכיתורים, בוא נהיה פרקטיים. בן אדם שצריך דרכון דחוף. תגיד בעברית פשוטה בשלושה משפטים, מה בן אדם הזה צריך לעשות?
אוקיי, אז השאלה כמה זה דחוף. אם זה דחוף לסדר גודל של השבועיים שלושה הקרובים, מרכז הדרכונים הזמני בקניון, מול קניון איילון, הוא משלם את האגרה שהיא כרגע 400 למבוגר ו-195 לילד, ומקבל את הדרכון באותו יום. אם זה עוד יותר דחוף, סדר גודל של 48, ופתאום אירוע, לא נורא, אירוע נורא, הוא חייב לטוס להלוויה, אני לא יודע מה, פתרון בשבילו הוא נטבג, ופה שירות ניתן 24 שעות ביממה, חוץ משישי שבת.
ולמה צריך לשלם כפול שלוש, אם אנחנו מנסים, אוקיי?
זאת שאלה מצוינת. השלום בנטבג הוא באמת נועד לאנשים שבאמת אפילו לא עשו את התור של הדרכון הזמני, ושם אנחנו חייבים ליצור איזשהו מצב שלא כל מי שטס, אגיד, אין בעיה, פשוט נעבור בנטבג ונוציא דרכון, כי פשוט לא נוכל לעמוד בזה. לכן על זה, עם זה אין לי בעיה. יש לי כן בעיה עם התעריף של הדרכון הזמני. מראש, למה נקבעו תעריפים שונים? כי רצינו לעודד את הציבור לעשות דרכון ביומטרי. היום הבעיה היא לא בציבור, הבעיה היא אצלנו. ולכן אנחנו בהחלט מבינים שאנחנו צריכים לחשוב ולפעול בנושא של המחירים, אלא שעד עכשיו אנחנו עשינו את כל מה שעשינו בלי צורך בשום חקיקה או תקנות, כי אתם יודעים כמה זה מורכב וקשה. אז קודם כל עשינו כל מה שיכולנו לעשות על בסיס חקיקה קיימת וצווים של הוראות של השרה, שזה מאוד מאוד חשוב לכל הנושא הזה. עכשיו אנחנו עובדים גם על התקנות, ואני אומר לך, אני לא רוצה להבטיח כלום, אבל אנחנו בהחלט מבינים שפה יש חוסר צדק שהוא כפול. א', יש חוסר צדק בזה שאם אני לא יודע לתת תור סביר בביומטרי, אני גובה מחיר מלא שנקבע בזמנו כדי לעודד אנשים ללכת לביומטרי, ויש עוד חוסר צדק יותר גרוע, שבמשך תקופה מסוימת, אנחנו הבטחנו לאנשים שהדרכון יגיע להם תוך 3 שבועות, ולא עמדנו בזה, ואז אנשים היו צריכים לשלם פעמיים. הם גם שילמו את הדרכון הביומטרי, וגם היו צריכים לשלם שוב על דרכון זמני, ואני חושב שלאנשים האלה צריך בצורה רצינית מאוד לשקול החזר. זה שתי הפינות שנשארו.
אין בעיה. משפט אחד לסיום. יש לי אליך בקשה, לא קשורה לדרכונים.
כן.
אתה ראש רשות האוכלוסין?
כן.
אזרחות ישראלית היא לא זבל. תפסיקו לחלק אותה לשחקני כדורסל שבאים לפה לארבעה חודשים, לא משלמים מיסים והולכים לדרכם.
אוי, אני כל כך שמח על מה שאתה אומר. אנחנו לא מחלקים אותה לארבעה חודשים, אבל אנחנו בהחלט נמצאים פה במתח בין הרצון לעודד את הספורט, לבין באמת אני מאוד מאוד שמח על המשפט שאמרת.
אני מוכן להיות יועץ שלך בהתנדבות.
הנה, קיבלת. אזרחות ישראלית היא פרס עיקר ערך מאוד, שצריך לתת אותו מאוד מאוד בזהירות, ואני מאוד שמח ומסכים לדברים האלה.
בסדר, אני הסוכנת 10% אליי. תודה רבה, תומר מוסקוביץ', ראש רשות האוכלוסין וההגירה. תודה, תודה.
תודה לכם, ונסיעה נעימה לתמיד.
אמן, אמן, כן יהי רצון. מה?
תשמעי, שמעת הממשלה מייבאת רכבים לעצמה, כן, ביבוא מקביל?
סוכנות יבוא.
מה את אומרת על זה?
שזה מקסים.
25,000.
25,000 מכוניות.
מכוניות.
למי? רק למי? תסביר.
לכל מיני אוכלי חינם, נו מה. חוץ מתומר מוסקוביץ' כמובן.
כן, כמובן. לא מגיע.
לא, לא, אני שואל, שאני מביא ביבוא מקביל, כמה כסף את חושבת אני חוסך?
אני מניחה 20-30%.
מה?
50? עוד? 10?
מה פתאום?
כמה?
גרושים.
מה זה גרושים?
גרושים.
אז למה לייבא את זה? למה צריך את הרכב ראש הזה?
כי היום אין מכוניות. הבנת, והם מסדרים לעצמם ככה מהצד.
הבנתי. אז כן. באמת? אוקיי. טוב, רציתי לספר לך עוד משהו, אבל אולי יהיה לי זמן אחר כך. אז אנחנו יוצאים לפרסומות שווים יד. ממהרים לומר, ערב טוב ליקיר השחר, מנהלת דסק שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים. אלן.
אהלן, שלום שלום.
שלום שלום, גל, ירידות היה היום מה?
היום דווקא עליות, הנה אנחנו מסתכלים על תל אביב, על המדדים בתל אביב, כולם ירוקים, אפילו ירוק אפשר להגיד, מקזז את רוב הירידות מתחילת השבוע, וגם כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית, על וול סטריט, השוק נפתח בעליות, שבעצם אנחנו סוף כל סוף אחרי 8 שבועות של ירידות שערים, 8 שבועות של ירידות שערים כואבות, אנחנו מקבלים שבוע חיובי.
כי מה? מה קרה?
כי אני חושבת שיש פה כמה סיבות, שאני חושבת שהסיבה הכי משמעותית היא שבסך הכל המדד, החברות, המניות מתחילות להיסחר בשווי הרבה יותר
שפוי. כן, ריאלי.
מכפילים הרבה יותר טובים, בסך הכל רואים גם את נתוני המקרו, לא מתרסקים, אלא קצת מצטננים, יורדים, טיפה מתמתנים, שזה גם לא דבר כל כך רע.
ועלאת הריבית, סליחה, שמעת איזה קרקור יצא לי, ועלאת הריבית?
אז זהו,
זה משפיע?
הריבית, בסך הכל העלאת הריבית כרגע מגולמת ברוב המדדים, בישראל נגיד העלאת הריבית ב-0.4 קצת מעל הצפי, אבל המשקיעים די קיבלו את זה, יש פה בעל בית שלא ייתן לאינפלציה להשתולל, וקיבלו את זה פחות בהיסטריה, יותר עקבו אחרי העליות שהגיעו מוול סטריט, ושאבו משם את העידוד, את האופטימיות.
בחיים, כשעולה זה טוב וכשיורד זה רע. בבורסה, כשיורד קונים וכשעולה מוכרים.
לא, אנחנו לא רוצים שירדו, אנחנו לא רוצים שירד. יקיר השחר, מנהל הדסק שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, מודים לך מאוד על הדברים האלה. תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. כשאתה חושב על יוטבת אריה, על מה אתה חושב? תן לי.
על שוקו במדבר.
בנווה מדבר,
פעם היינו
בשקט.
נוסעים לאילת רק בשביל לעצור ביוטבת.
בשביל לעבר את שוקו.
נכון.
יופי. אז מה גיליתי? גיליתי לפני שבועיים, ככה פרסמתי בוואלה, שלא רק שחלק ממוצרי החלב של יוטבת אינם מיוצרים בישראל, הם מיוצרים באוסטריה ובגרמניה, הפרות הישראליות כבר לא משהו, הפרות האוסטריות והגרמניות אין כנל, באליט. מסתבר שאלית, הבפלות, בפלות למיניהן, מיוצרות בטורקיה. ואני חושבת, אני אגיד לך למה, זה מפריד שייצרו איפה שהם
גם
רוצים.
גם את המטוסים שחיל האוויר מייצרים בחול.
בסדר, אבל המטוסים שחיל האוויר אף אחד לא עוצר יבוא של מטוסים אחרים, ואילו היצרניות הגדולות בישראל אומרות שאנחנו צריכים להגן על התוצרת הישראלית, ולכן לא לייבא. אז תחליט, או שאתם מייצרים או שאתם מייבאים.
לא, לא. אני אומר, תעשו מה שאתם רוצים, רק שקיפות. אם אתה מביא מאוסטריה, אל תמכור לי את זה כחול לבן, כי הדגל של אוסטריה זה אדום משהו.
יש שם גם אדום.
יש אדום.
יש גם אדום.
עכשיו אני רוצה להגיד לך, אותו דבר עם שחקני כדורסל.
אוי, הגענו.
מייבים פה את הזרים, ומוכרים לנו אותם בתור כחול לבן.
כן, כבר צעקת על מוסקוביץ' על הדבר הזה, מסכן.
מה אתה?
כי לא הבין מה אתה רוצה, מתנפל
עליו. את לא הבנת, הוא הבין.
לא, קודם כל גם אני הבנתי. גיא, אתה הבנת? גיא פלג.
אהלן גיא.
אני לא איתכם, אהלן.
אתה לא איתנו, תעשייה איתנו, שלום לך. אבל רגע, אני קודם אגיד תודה. אנחנו רוצים להודות לצוות שלנו, קודם כל העורכת יעל אילון, למפיקה מיכל קדוש, לאחראי על השידור איציק אהרון, ובדיגיטל לדוד זבולוני ושמעון גולן. וגיא, מה קורה?
השוטר רע.
אני השוטר הרע היום. אבל מתחילים עם הטוב.
מתאים לך.
איפה אריה?
אז אריה, אריה עם הטוב.
איפה הוא בכלל?
שוטר טוב הגיע.
אז עם השוטר, כן. אז תתחיל לכוון את התנועה, הגיע הזמן.
אבל אני רואה אתכם.
כן, לא, איציק לא מפרגן לנו פה וידאו. אז חברים, קחו מכלל.
העברנו מקל.
תודה רבה לכם.